הערבים, יהיה בך הגיון, אומרת התורה, מאחד אחיך ואחד שעריך בארצך, שראשם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך הרביון. כי פתוח תפתח את ידך לו, ואהבת תאוויתנו ועם התורה אשר יחסר. הסוגיה שלנו היום, אני רוצה לברר כמה אנחנו צריכים לצאת להניש ומבקש עזרה, דופק על דלת הבית או מתקשר בין זהו בעצמו או איזה עמותה בבית וכמה שנקרא מתרימים בשבילו, כמה אנחנו צריכים לצאת. מלשונה של התורה שאומרת לנו, כי פתוח תפתח את ידך ואהבה תאביתנו די מחסורו אשר יחסר לו, משמע שכל מה שהוא צריך וחסרונו כעני אנחנו צריכים להעניק לו. זה לכאורה הבנה פשוטה בפרוט. בא המדרש בספרי ומדבר את זה. אומר המדרש, די מחסורו אשר יחסר לו, למה נאמרו כולם? למדך שהראוי ליתן לו פת נותנים לו פת, אישה נותנים לו אישה, מה אין לו אישה לבא אישה, מציעים לו אישה וסוחרים לו בית ומציעים לו מיטה וכלי תשמישה ואחר כך מציעים לו אישה. כלומר הלשון הזאת של די מחסורו, היה אפשר להגיד בלא תפתח את ידך לו ואהבה תאביתנו די מחסורו, ההרחבה די מחסורו אשר יחסר לו, למד מכאן הספרי והגמרא בכתובות עוד מעט תרחיב על זה, שכל מה שהוא צריך בהיותו עני, כלומר מצרכה ובסיסיים שאותם אנחנו משלימים לעני, אנחנו נעניק לו. ונבחון מה חסר לו, חסר לו פת, ניתן לו פת, חסר לו אישה, לפעמים אדם צריך יותר את הפת, לפעמים הוא רוצה את הבצק, חסר לו כסף, חסר לו בית, חסר לו כלים, חסר לו אישה, מה שחסר לו אנחנו נשתדל להשלים. אנחנו נבדוק מה חסר לו, אתה שואל שאלה טובה, האם אני צריך את זה לפי רחב, ואז אם הוא מפונה אתה תקבל יותר, זה כמעט נכון? בינתיים, אני כבר אגיד עכשיו, לכאורה כל השיעור הזה אמור להיות מיותר. כבר אמרנו שאני מוגדר אם יש לו 200 זוז, יש לו 200 זוז, יש לו מספיק, אין לו 200 זוז, נשלים לו עוד 200 זוז. משהו צריך בתוך ה-200 זוז, או לפי הגדרה שהגדרנו, שיש לו בגדים ומזון לשנה שלמה, אם חסר לו את זה, צריך לתת לו. אם חסר לו 50 שקל, חסר לו 1,000 שקל, מה חסר לו? אני אשתדל להעניק לו. כרגע עדיין אין דיון האם אני מסוגל כאלה סכומים. אני חסר לו 12,000 שקל, אבל אני יכול לתת רק 100 שקל. אז אין לדון במשך כמה אני צריך לתת לו מתוך הנחה שאני מסוגל לתת לו הרבה. כמה אני צריך לתת לזה שדופק בדלת? 2 שקלים, 5 שקלים, 10, 50, 100, 1,000, על זה הדין. בינתיים, זאת אומרת, ברקע של המקורות האלה, שאמרת, נעשה בהם בסדר, אומרת השאלה, למה לא מספיק לי הגדרה של 200 זוז? או שהוא אני, או שהוא לא אני, אם זה אני, נוספים לו עוד 200 זוז.
זה לא נכון.
מה זה?
זה לא נכון, כמה אדם מינימום.
נכון, אמרנו שלא 200 זוז במשפר, אלא עיקרון שיש לאדם בגדים ומזון לשנה שלמה. סדר גודל של היום, נניח שקופים חלק מהפשקים, נוספים שכמו 20,000 שקל. יזוז הוא יותר מן היצור, כלומר, אם נוסיף לזה גם שכר דירה, אז נוסיף לו עוד 12,000 שקל לשנה. כלומר, נגיע לסכום של 30,000. הסכומים נעים, מה שאני רואה מבעלות בפרוץ, שאלה שכבר מגדירים סכומים, זה בין 20,000 ל-40,000, תלוי באינפלציה ובמדד וירידת השערים של הדולר. זה התחומים, פחות או יותר. זה כולל ביגוד, מזון ודיור. של דיור ממש יש... אז למה הביטוי הזה של די מחסורה שיחסר לו, ומה שאולי רכזי עורר, ואם הוא מפונק, ואם הוא רוצה גם DVD, כי הוא עורר, חסר לי. האם כל מה שחסר לו אנחנו נשלים לו? נראה את זה לא לשלים. עוד גמרא לרקע לפני שנתחיל להיכנס להגדור. גמרא מפורסמת מאוד, תנו רבנן די מחסור מקור שלוש בכתובות, די מחסורו אתה מצווה עליו, די מחסורו, פירושו אתה מצווה עליו לפרנסו. אבל אי אתה מצווה לאשרו. זאת אומרת, רק משהו חסר להשלים את החסר ולא לתת לו עושר. מה הפירוש? אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו. הרבל לרוץ לפניו, אמרו עליו אליליל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד, שוש לרכב עליו, והבל לרוץ לפניו, ורץ לפניו שלושה מילים, מה שברור שסוס לרכב עליו והבל לרוץ לפניו זה לכאורה לא סטנדרט של עניים, לא סטנדרט שכלול בתוך ה-200, למה לתת לו את זה? הדרשה של חז"ל אמרו של די מחסורו אשר יחסר לו רק למלא את החסר ולא להעשיר אותו, אבל השאלה מה חסר לו? האם זה משהו מוחלט, כמו שנגיד בגדים, מזון ודיור, או שאם הוא צריך, הוא צריך עבד, הוא צריך סוס, או צריך כל מיני צורכי פינוק, גם את זה אנחנו חייבים את זה. טוב, זה בואו נתחיל לראות את ההגדרות אחת. הנחת מוצא אחת חשובה של חז"ל נמצאת במקור ארבע. חז"ל דאגו מאוד שעניים, בגלל הבושה לגלות את העוני שלהם ברבים, הם הסתגרו בתוך עצמם ולא יבקשו את זה. ולכן אמרו חז"ל במשנה בפאה, כל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל, כלומר העני שצריך לבקש צדקה ולא מבקש, הרי זה שופך דמים של עצמו, מה שנקרא. מה זאת אומרת שופך דמים, או מבקש ליטול ואינו נוטל? אומר הרש שם על המשנה, שמסגר את עצמו בחיים רעים. כלומר, אנחנו מאוד צריכים לדאוג שהעני הזה שחסר לו כל מיני דברים לא יבקש עזרה, יחיה בתת חיים כי הוא מתבייש, ולכן מתוך זה התבטאה התורה והתבטאו חז"ל בביטויים שאומרים לעם ישראל, לכו ותבדקו מה חסר לבן אדם, כי הרבה פעמים הוא לא יבקש, הרבה פעמים הוא לא יגיע אליכם, לכו ותגלו אכפתיות גדולה. וזה הרקע הראשוני לביטוי הזה של די מחסורה שיפה, רק תבדקו מה חסר כדי שלא יסגף עצמו בחיים רעים. אנחנו צריכים לדאוג שבעם ישראל קודם כל, אחר כך זה במעגל של העולם כולו, אבל בעם ישראל לא יהיו אנשים שחיים חיים רעים. הוא מדגיש את הדברים הזה עוד
פעם.
נכון, נראה לעני שמי שעני ומסתגר לתוך עצמו בגלל הבושה, כאילו שופך את הדברים של עצמו. אבל לקחתי מכאן מהאמירה הזאת לעניים, מרכשתי אותה למה שאומרים לעם ישראל, נקרא לזה לעשירים. אומרים לו, תדאג למחסורו, כי אם לא תדאג לו, פשוט יישאר בחיי שיגוף וצער. את ההגדרה הזאת שיגוף וצער, אני אגיד לזה ממשיך כפה.
המחסור הקודם, הקודם, כמו לצער.
זה מה שקורה. אמרנו כן, אבל אמרנו זה כאילו שפירה. שבור של סוס זה עבד, זה איזשהו ביטוי של עושר. צריך להסביר אותו עוד מעט. את ההגדרה הראשונית הזאת מבאר ערוך השולחן, מה שאמרתי עם המשנה מפיה. אומר ערוך השולחן, כל עבד הדברים. זה אמרנו בהתחלה, זה הבסיס שאמרנו שלא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידך, זה הבסיס של כל מצוות הצדקה, זה שאנחנו לא נשאר עם אגואיזם ועם חמצנות ועם הסתגלות בתוך עצמנו, נכון אמרו, אל תאמץ את לבבך. כלומר, אל תישאר עם לב אטום, תפתח את לבבך, אל תקפוץ את ידך, אל תישאר כמצא. ואנחנו הולכים עוד שלב הבא. מתוך העובדה הזאת, שהיא מציאות חיים, שאנשים מתביישים לבקש עזרה כשהם נמצאים מצבי מצוקה, כמובן אמרו אמירה, כמו שברק מאיר בצדק, שהמשנה מפה, קודם כל פונה אל העני ואומר אותו, אם אתה מצוקה, אל תתבייש, צא מהבושה, תבקש כדי שלא תחיה חיים של צער, של שיגוף, זה חיים שמשאירים אותך עצוב, אפשר להרחיב מפה עליו, אבל דברים פשוטים. ברוך השולחן ואומר, כל אלו הדברים והשיעורים, שנאמרו בחז"ל כמה להעניק לעניים, שייכים לעניים שאינם מחזרים בעצמם על הפתחים, לקח פרוטות או פרוסות לחם, אלא יושבים בביתם ומשלי הבושה על פניהם. הוא מגדיר לנו הגדרה, כשנגיע לעמוד השני של הבא, בעמוד הבא, שיש הבדל בין עני שכבר הולך ומבקש עזרה ושנקרא מחזר על הפתחים, ונראה כמה צריך לתת לעני כזה שדופק לנו בדלת, לבין שנודע למחלקת הרווחה שיש אדם במצוקה, כמה מעניקים לו, או איזה מישהו שבא לדאוג לו. זאת אומרת, צריך לחלק בין אדם שפרט את מחסום הבושה ומתחיל להסתובב כדי לאסוף שקפים, שאלה והתייחסות תהיה קצת שונה, לבין העני הזה ששקוע במשכנות שלו, ואנחנו רוצים לדאוג לו כדי שלא יחיה לחיי שיגוף בצד. אז זה הנחת מוצא שמתוכה אנחנו תמיד צריכים לדאוג שאנשים שלידינו סגורים בתוך השיגוף וצער שלהם יצאו. ואז מבאר השיטה המקובצת מתי אנחנו באמת נותנים די מקשורו, מתי סוס לאבה, ומתחילים לעשות שם. אומר השיטה מקובלת. דנהג עם האחיות, מה שמוזכר, מהשיטות שמוזכרות בגמרא, בכתובות שם, אבה סוס לאבה, ואני בן טובים. כלומר, ואני שאינו מפורסם בעניות, שעושים לו כבוד כדי שלא יתפרסם. אבל אני שנתפרסם, אין לו קיים כעניי ישראל. כלומר, מוסר להרגיש שעניי ישראל זה אדם שאין לו 200 זוז, עדיין, אדם שאין לו נקרא לזה בינתיים את ה-20,000 שקל האלה, ואדם כזה אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לו עד ה-20,000 שקל. שבה, יש אני שיש לו, בשפתם של חז"ל, 185 זוז, אנחנו צריכים לדאוג שהוא יגיע ל-200. רגע שהגיע ל-200 הוא כבר לא מוגדר אני. אני רוצה לתת לו מתנות כדי לחזק אותו, אין שום בעיה, אבל מבחינת צדקה, אני דואג לו עד ה-200. מה-200 כבר יכול להסתדר לבד. אבל, אומר השיטה מקובצת, יש מצבים שאדם שהיה עשיר ועני, מה שנקרא עני בן טובים, והוא, מכיוון שהוא מתבייש, שלא יתפרסם המצב של הפשיטת רגל שלו וכולי, אדם כזה, רמת הגוף שלו, שהוא לא מקבל את סטנדרט החיים שהיה מורגל עד עכשיו, היא סיגוף גדול יותר, אבל יש לו בעיה, שאתה מדגיש השיטה, בעיה של כבוד. אדם כזה, אם הוא ירד בצורה דרסטית ברמת החיים שלו, עצם הירידה ברמת החיים, או הפגיעה בכבוד, כאילו שידעו שהוא פה לא אדם עמיד, זה צער גדול. כלומר, יש לחלק בין צער שאין לו אוכל, לבין צער של התדמית. אומר השיטה מקובצת, כשאנחנו, כשהילה לקח את הסוס ואת העבד הזה, לתת לאותו אני, כי היום מדובר בעני, שאם יוודע, עוד לא נודע שהוא אני, הילל ידע מזה, אבל אם לציבור ידע שהוא אני, הצער שלו הוא כל כך גדול בגלל הפגיעה בתדמית, ואנחנו צריכים לדאוג מאוד לתדמיתו של האדם. ברגע שהאדם כבר התחיל להיוודע ברבים שהוא באמת לא אני, שהוא אני והוא לא כזה עשיר, שהוא לא אותו אדם מכובד שהיה, ובאופן טבעי ירד הדימוי החברתי שלו, אני גם צריך לתת לו את הסוס ועבד. כלומר, המטרה שלשמה הילה נתן את הסוס ועבד, זה היה משהו זמני, כדי שהכבוד של אותו אדם יישמר. כך מסביר שאתם מקובלים. נכון. עד שהתגלה ברבים, ואז כבר, במילא השתנתה התדמית שלו. אז מה שיש פה מקובלת, אנחנו צריכים לדאוג ל-200 זוז, זה הכוונה די מכשורו. שוב, ובתוך ה-200 זוז, לתת לו מה שחסר לו, שוב, אוכל, כסף, ביגוד, כלי בית, לעזור לו לקנות, לסחור דירה וכו'. אבל אם היה אדם עשיר שאני, אנחנו צריכים לדאוג לכבודו, ולכן נותנים לו באופן לא סטנדרטי יותר מהרגיל. זה לכן אין קריאה בגמרא בכתובות שאמרה, די מחסורו לתת לו, אבל לא להעשיר אותו. אבל בזמן הביניים, אדם שהיה עשיר ועני, בזמן הביניים הזה אנחנו נותנים לו יותר מהרגיל, משאירים אותו ברמת הסטנדרט של העושר, כדי שלא ייפגע כבודו. כך מסביר השיטה המקובלת. אבל רבנו יונה, תמיד רבנו יונה, שגם רואים שם בשיטה מסבירים אחרת. וההסבר שלהם הוא ההסבר המקובל יותר להלכה בפוסקים. נכון, לא. הוא ירד מלכתיו. אני עוזר לו בדברים החיצוניים הגלויים, כלומר סוס ועבד, שהם הדברים החיצוניים. זה לא שבבית אני עוזר לו לקנות עכשיו שני דיווידים, להישאר באותה רמה ועוד כמה שטיחים מקיר לקיר. זה לא. אותם דברים חיצוניים שפתאום אדם עשו פשט רגל, הוא מנסה להאמין מחדש על הרגליים. אבל בזמן הזה בינתיים שהתפגע הכבוד שלו, זו פגיעה עצמה הרבה יותר למי שחווה כזה דבר, זו פגיעה הרבה יותר גדולה מאשר זה שאין לו כסף. זה יסתדר בלי אוכל, בלי כבוד לאדם לא יסתדר. לכן אנחנו רוצים לעזור לו לשמור על הכבוד שלו. לצאת לו כל זמן, שוב, או שנודע ברבים, הוא כבר נהיה עני, וזה, פרצה התדמית החדשה שלו. או שהוא יצטרך להשתתף, מה זה?
כמה?
עד שיוודע ברבים. בדרך כלל זה לא יותר מדי זמן. אבל לפי ההגדרה הזאת של הדיונים, משהו מהרשת המקובלת, עד שיוודע, אנחנו צריכים לדאוג לכבודו. שוב, לא לדאוג למלוא הצרכים שלו, מסביר השם המקובלת, הסוס ועבד הם ביטוי של דברים חיצוניים שעוזרים לו לשמור על התדמית שלו. והכבוד של האדם, על זה אמרה התורה, תן לו די מחסורו. אפילו סוס ועבד, העיקר שהוא יוכל לשמור על הכבוד שלו. אבל רבנו יונה, תמיד רבנו יונה מסבירים אחרים. אז זה מתבדל הרבה ממנו, ודווקא באשר שירד מן החסב, שהבעיה היא שהוא מורגל בתענוגים גדולים. אבל בשאר עניים שלא הורגלו בכך, לא מחייב כולי. מדובר באדם עשיר שהיה מורגל לרמת חיים גבוהה, מה שאצלנו היחשי מותרות, אצלו זה משהו שהוא פשוט, ואם נגידו עכשיו שבמקום שיוכל ארוחת בוקר עם ארבעה סוגי קורנפלקס, שיוכל רק עם סוג אחד, זה גורם מוצר גדול, כי הוא לא רגיל לזה. ומכיוון שהוא רגיל למשהו אחר, כרגע זה חסר לו, כלומר, יגידו את הנגדר בניונה, עד שהוא ירד ברמת אחרים שלו, אנחנו נעזור לו שזה יהיה בהדרגה. אז לא, אנחנו, כששומעים לאדם שנפל מנחתיו, אנחנו נעזור לו שהירידה הזאת תהיה בהדרגה, או משהו, בזמן מסוים, עד שהוא יתרגל לרמת חיים שלו. ונזכר גם בשיעורים הקודמים, שתמיד אנחנו נגיד לעני, אתה בן אדם העני, שעוד נבדת בשוקה ואל תקצת לבריות. כלומר, אתה אל תיקח מהציבור, כשאתה יכול להתאמץ ולעבוד בעצמך, כשאתה יכול להשתתק גמועת, אבל אם אנחנו יודעים שהוא נמצא במצב של לחץ, במצוקה, והוא מצפה, הוא נמצא בציפייה לרמת חיים גבוהה כמו שהייתה עד עכשיו, אנחנו נעזור לו להיות בדומה לרמת החיים שהיה שוב, עד שהוא יתרגל עם בתשובות החיים החדשות. טוב, זה לא אותו דבר. לפי הגאונים, שאומרים לי שאתם קוראים את הבעיה, היא התדמית שלו. כלומר, לכן אם נודע שהוא כבר עני, גם אם הוא מפונק, וקשה לו לאכול, אני יודע מה, בשר עוף, הוא רגיע את זה בשר בקר, אני גם מצטער, זה תתאמץ. הכבוד של האדם, שהוא הרבה פעמים יותר, הוא הצער הכי גדול שלו, על זה הקפידה התורה להעלות אותו מעל הרמה של אני רגיל. לעומת התלמיד הרבה מהם, שמדגישים את הצער הרגיל שלו, האדם שלא מורגל לכל מיני דברים, שוב, הוא רגיל לאכול לחם, אני יודע מה, לחם קימל, ולא לחם שחור או לבן. הוא לא רגיל לאכול דברים, הוא רגיל לאכול כל דבר לחמניות, ולחם תפל לו, זה לא טעים לו. אני אתמוך בו יותר מהסטנדר של אני, עד שהוא יתרגל למצב החיים החדש. אבל אני אשתמע, אני
אשתמע.
אתה אומר, הוא יכול להישאר נפלן. הוא יכול להישאר מפונק ועד כאן. אז אנחנו נצא, שוב, הדרכה הפשוטה, שיוצאת מהתורה ומחזל, נפסיק לדאוג לבן אדם שהוא ישר נפלן, אנחנו נהיה אנשים טובים. זה כל בעיה שלו. הוא אם הוא נפלן, אז הקב' בו הוא בוא לטפל בו. אבל אנחנו צריכים לדאוג לו. מה שעושים הסנהדרין או ראשי הקהל לגבי הצדקה, הם כמובן צריכים לעזור. המחנכים צריכים לעזור לאותו אדם שירד מן הקצב, או סתם אני, תוריד שוב, וזה כבר יזכם גם במה שעושים תעמונים, להגיד לו, תוריד מרמת החיים שלך, ומה שאתה לא יכול בינתיים להוריד את הכתב הזה, אנחנו נעזור לך. כלומר, אנחנו נעזור לך לרדת בהדרגה, עד שתגיע למצב שבו גם לא תצטרך לבריאות, וגם לא תהיה נפלא. אבל האמירה הראשונית היא, בואו, לפני שאנחנו עוברים, לפני שאנחנו נותנים, שואלים, בטח הוא מנצל אותי. קודם כל ניתן נתינה ראשונה. נראה שהוא ממשיך להתפנק, והנתינה שלי גורמת אותו להישאר נפלן ועצלן, אז אנחנו ניתן לפחות, זה מה שעסקנו בסוגיה הקודמת. וכאן מגיעה סוגיה שתי גמרות מעניינות, כאילו עם שפירה פנימית ביניהן. מרוק ואבא עניה, בשביבות, דעה ברגל השביר אליה ארבע מהזוזי כל מעל יום הכיפור. היה אני בשכונתו של מרוק ואבא, שכל ערב יום הכיפורים היה שולח לו מרוק ואבא 400 זוז. זאת אומרת, אם 200 זוז זה אותו סכום שמספיק לשנה שלמה, היה שולח לו כפליים. לכאורה, אולי בגלל שהייתה לו משפחה גדולה, אמרנו כבר ש-200 זוז זה מה שצריך איש ואשתו, אבל אולי היו לו כמה ילדים ולכן הוא היה צריך סכום יותר גדול, או בגלל שמרוקו כבר ידע מראש, אבל האדם הזה קצת מפונה. יום אחד שדרינו נהיה לביעד בירי, הוא שלח לו את הסכום הזה עם הבן שלו, כשהבן שלו חוזר, עטה הבן ואומר לאבא שלו, אמר לו, לא צריך, אבל האדם הזה כבר לא צריך יותר צדקה. שואל אותו מרוקו, מה יחזי? עונה לו הבן, חזי, זה כנזל כלי יין ישר, ראיתי שהם חיים, חיים יוקרתיים. אמר מרוקו לעצמו, אם ככה, מפנקו לאי, העיפינו, כלומר, כפל את הסכום, ושדרינו נעלה. אמר, מה, בעולם זה הצרכים שלו? קדימה, תנו 800. זה סיפור אחד. סיפור שני, רבי חנינא אבא, הוא עניה, דה ברגל לשידור אלה ארבע זוז, זה כל מעלה שבת. כלומר, כל ערב שבת היה שלב לארבע זוזים, נעשה כפול 50 שבועות בשנה, 200 זוז. כלומר, סכום שנותנים לעניים. אז רבי חנינא יש לו, שוב, אני שמכיר, הוא נותן לו תמיכה שבועית בסכום שתומכים בעניים. יום אחד שדרינו נהיה לביד ויטה, נתן את הכסף ביד אשתו שהיא תיתן להם את הצדקה. חזרה הבת, האישה, ואמרה לו, לא צריך, אין עוד את הסכום הזה. שואלת את המערכת, אז מה ראית? אמרה שם, שמעתי, דאבו כאמרי לי, במה אתה סועד היום? בטלי כסף או בטלי זהב? בכלי כסף או בכלי זהב? אמר רבי חנינה לעצמו, אז זה אמר רבי אלעזר, בוא ונחזיק טובה לרמאים שלמלאם, היינו חוטאים בכל יום. בקיצור, אמר זה שקרנים אלה, או סתם אנשים מפונקים, שחיים חיי עושר, רק מציגים את עצמם בתור עניים. שתי גמרות, בהבדל של כמה שורות ביניהם, שלפי מרוך בה, כשהוא רואה מישהו מפונק, הוא חי חיים יוקרתיים יותר, הוא אומר ככה, זה הצור טוב, אז אם הכפליים, רבי חנינה אומר, מכיוון ששתי הגמרות האלה, זאת אומרת, אם לא היו רמאים, אז זה שאנחנו לא מתקמצנים ולא נותנים כסף לצדקה, אתם אומרים, בטח הוא שקרן, בטח הוא נפלן. אז הסיבה שאנחנו אומרים שלא, מידת הדין לא הייתה, לא פוגעת לנו, כי באמת יש רמאים, כלומר יש לנו איזה בסיס. השאלה פה מי צודק, האם הרוקבה, האם רבי חנינה, האם יש סתירה בין הגמרות, האם זה גישות שונות, בין שתי הדוגמאות. אומר התוספות. כשהוא נפגש בסיפור של רבי חנינה, שבעצם כשהוא שומע את זה שהם משתמשים בטלי כסף, בכלי כסף, בכלי זהב, כלומר כלים יוקרתיים, ואומר רבי חנינה, אם ככה, בעצם לא ניתן להם יותר. אומר תוספות, זהב לא הפינו ושדרינו כמו מרוקבה, הלל, משום דבענך דברים לא שייך פינו, אלא ודאי השיר היה. נחלק את תוספות בין הצורך של אדם לשתות יין ישן, לבין כלי כסף וכלי זהב. יין ישן זה חלק מהצרכים, נקרא לו הגופניים של האדם. בדברים האלה באמת יש אנשים שהם מפונקים יותר ומפונקים פחות, במובן שהם אסתניסים. הוא לא ישתה יין פשוט. שוב, באותו זמנים שהיין זו הייתה השתייה החשובה. הוא לא ישתה יין פשוט, הוא גם לא ישתה מים. הוא רגיל לשתות רק את הדברים האלה, כי זה הרגש שלו, כי הוא מפונק ממה שהיה לא דעתה. ולכן במצב הזה, מהבוחן מרוקבה, שזה הצורך שלו, וזה לגיטימי שיהיו אנשים קצת יותר מפונקים וקצת פחות מפונקים, ולכן במקרה הזה ראוי לתת לו גם סכום יותר גבוה. לעומת זאת, רבי חנינה, ששומע מזה שבו אנשים משתמשים בכלים יקרים, אומר תוספות, כלים יקרים זה מותרות וזה סתם. זה כשאדם נהיה עני, בזה הוא יכול וצריך לרדת בצורה מהירה ברמת החיים שלו ולא לפעות לכזה סטנדרט. שוב, אוכל יותר יוקרתי, יותר עניינתה, מה שנקרא, זה לגיטימי, כל אחד ממה שהוא מוגל, על כלים יקרים זה דבר שאדם צריך לרדת ברמת החיים. גם כשעסקנו בשיעורים הראשונים של צדקה, שנתינה לעני, אמרנו שכשאדם נהיה עני וכרגע חסר לו כסף, אבל יש לו כלים הבית, הוא צריך למכור את הכלים שלו, צריך למכור את הכלים היקרים שלו, כי כלים יקרים זה דברים שהם פחות קיומיים. על האוכל, האם הוא אוהב לאכול דווקא מלאווה, או שהוא יכול לאכול רוסת לחם, אנחנו לא מדקדקים איתו. מה שהוא רגיל לאכול, זה האוכל שלו. אלא אם כן יהיה משהו מאוד מאוד קיצוני. ולעומת זאת, כלים יקרים, זה סוג של דוגמה שאדם שממשיך לחיות ברמת חיים גבוהה. כלומר, לפי התוספות, הגמרא פה מחלקת לנו בין אדם שהיה רגיל לרמת פינוק או לרמת חיים גבוהה יותר, והוא נשאר עם רמת חיים גבוהה ולא מנסה לרדת ממנה. כלומר, הוא נשאר עם כלי כסף וכלי זהב. זו דרך התנהגות של אנשים עשירים, אז או שהוא שקרן, שהוא באמת עשיר, והוא רק מציג אותו כעני, את עצמו כעני והוא שקרן לגמרי, או שהוא לא בסדר כי הוא ממשיך לשמור על רמת חיים גבוהה שהיא לא צריך לרדת ממנה. ולכן אומר רבי חנינה, אני לא נותן לו יותר. לעומת הרוקבה שמדובר שוב בצרכים שקשה לאנשים להשתחרר מהם, וזה בסדר שאנשים עניים לפעמים ישתו פחיות קולה. כן, כן.
זה כמו
רבי יונה. נכון, נכון. כמעט כל הראשונים הולכים, הראשונים והתשמים הולכים בכימוש רבי יונה. שההרגלים של פינוק של האדם, זו הסיבה שאנחנו נותנים לה, ושוב, פה אנחנו הולכים קצת קדימה, שרבי חנינה לא כל דבר של פינוק שאני מוגל אליו הוא לגיטימי. יש פינוקים שאדם היה צריך לרדת ולהפסיק אותם, כמו כלי כסף ופשע. הרמב״ם, שמגדיר לנו כמה צריך לתת לעני, אומר, וככה נפסק גם על שם של השולחן ערוך, לפי מה שחסר לעני, אתה מצווה ליתן. אם אין לו כסות, מחסים אותו. אין לו כלי בית, קונים לו כלי בית. אין לו אישה, כלומר הוא צריך להתחתן, עוזרים לו להתחתן, מסיעים לו אישה. אפילו היה דרכו של זה אני, לרכב על הסוס, שנאמר די מחסורה אשר יחסר לו. הוא מצווה אתה להשלים חסרונו, ואין אתה מצווה לאשרו, לעשות אותו עשיר, ויתום שבא וכולי, איך מתייחסים לנו. הרמב״ם בהלכה הזאת אומר לנו מה לתת לעני במצב העכשווי. זאת אומרת, הרמב״ם מסכם את מה שראינו בשב. כשבא אני, אני צריך לראות מה חסר לו, ואם אני, כשמשתיק כסף, אני צריך להעניק לאותו אני בעין את די מחסורו. מה חסר לו? אם חסר לו דברים פשוטים כמו כלי בית ואוכל ושתייה וכולי, או שהוא צריך להתחתן, אני אעזור לו. אומר הרמב״ם, ואם בשלב הזה דרכו של אותו אני לרכב על הסוס, אני אשלם לו, אני אקנה לו סוס או אשכור לו סוס, או יעזור לו לרכב על הסוס. הרמב״ם לא נכנס לנימוקים למה. אני ממשיך לדבר בסוס למרות שזה סכום גבוה, ולכן הרמב״ם לא נכנס לדיון איזה תהליכים חינוכיים אני צריך להעביר את אותו אני. הוא רק כותב לנו בעצם בלשון פשוטה את מה שנמצא בגמרא, לכן הדגשתי שרוב הראשונים זה הפסקים בעקבותיהם הולכים בכיוון של רבנו יונה, שאני צריך לראות אם הבעלם הזה הפינוק שלו זה פינוק של צרכים שבאמת שייך בהם מושג של איסטניס, זאת אומרת שאדם שקשה לו להתרגל אני אתן לו לאכול את השוב את המלאוח שלו ולא פרוסת לחם. אבל אם לדברים שנשאר ברמת קישוטים גדולים לבית, תכשיטים גדולים, כל מיני דברים מעין אלה, את הדברים האלה אני אדחוק בו שיוריד ברמת החיים שלו, או שאני לא אתן לו, לא אתן לו סכום כסף כזה שבאמצעותו יקנה לו מכונית יוקרתית.
זה לא אומר
סוס, נכון, הסוס הוא מסוג אדם שהרמב״ם דן על מה אני צריך לתת לו עכשיו, לא מה אני אעשה. הרבי חנינה בעצם היה אדם שהרגע לתת לו עוד פעם שני סוסים, ארבע סוסים, ארבע סוסים, ארבע סוסים, והוא ראה שהוא לא משתנה ברמת החיים שלו. זאת אומרת, הוא נשאר קבוע, הרמב״ם מדבר, עכשיו ראיתי אני, זה הצורך שלו, אני נתן לו. אבל הגמרא בכתובות במקור שמונה מדברת פה על סוג כזה של תמיכה שחוזר עצמו שבוע ועוד שבוע, שנה אחרי שנה, ואנחנו רואים שאנשים לא משתנים. אז במקרה שהוא לא משתנה ברמת החיים המותרות האלה, שהוא לא דברים שקשורים לאכילה ושתייה, אז בזה אנחנו לא ניתן לו תמיכה לדברים יוקרתיים. מעיר לנו הרמה, האמת שרוב הדיון הזה הוא דיון שמבחינתנו הוא עיקרו תיאורטי, כי אנחנו, מה שאנחנו חושבים בדרך כלל זה את אני המחזר על הפתחים שזה בעצם הצד השני של הדף. הדיון הזה הוא שייך יותר למישהו גבל צדקה, למישהו שהוא קשור לעמותות של חסד, ואז הוא שואל את עצמו למי אני אעניק ואיזה סל אנחנו נעניק לכל משפחה וכולי, שם נכנסים יותר דיונים. וכך אומר הרמ"א מקור 11, וכך גם סופר בית יוסף, ונראה את כל זה, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה בגבי צדקה. או שיש רבים ביחד שנותנים צדקה לעני. כלומר מה שנקרא קופת העיר וכו'. אבל אין היחיד מחויב ניתן לעני די מחסורו, אלא מודיע צערו לרבים, ואם אין רבים אצלו ייתן לו היחיד אם ידענו שם. הלשון הזאת של הרמ"א, מרן מבירור שהוא לא סובר כמו דעת הגאונים שעברה בשיטה המקובצת. אנחנו, אדם שזקוק לסכום כסף משמעותי, אנחנו מודיעים צערו ברבים, כלומר מגלים ליותר אנשים כדי שהחברה תוכל לתמוך בו, כי אני כאדם פרטי בדרך כלל לא מסוגל למלא את כל מחסורו. כלומר אין תביעה לאדם היחיד באמת, תן לו את מלוא חסרונו. כשיש אדם שצריך סכומים, אם אני צריך עכשיו 10 שקלים משום שקל, ודאי שאני אתן לו, אבל אם הוא צריך סכומים משמעותיים, זה לא מוטל עליי כיחיד לדאוג להכל, אלא אם כן אני אשר גדול. אלא זה מוטל על החברה, ולכן אם כל עוגמת נפש שמתגלה, שצרכיו מתגלים ברבים, אנחנו נגיע צערו ברבים כדי שהחברה תדאג לו. אם אני גבי צדקה, כמו שיש לי כספי ציבור, אני שואל את עצמי כמה סכום לתת לאותו אני שנזקק, על זה דיברנו בסוגיה, שאני אתן לו די מחסורו, אבל אני אעקוב לבדוק שבאמת הוא מוריד ברמת החיים שלו, ולא נשאר בכזאת רמת חיים גבוהה. אם הוא נשאר ברמת, בצורכי פינוק שקשורים לאכילה ושתייה, או דברים כאלה שאפשר יהיה להגדיר אותו כאיסטניס, אנחנו נשאיר אותו בכזאת רמת חיים. אבל אם אלה דברים שהם חיי יוקרה, כתלי זהב, אדם, למשל אם אדם יגיד, אני לא אוכל בכלים מלוכלכים, זה לגיטימי לגמרי. אבל אם אדם יגיד, אני רוצה דעת כלי זהב, אין שום סיבה שישאר בכלי זהב. ולכן הדברים שהם קשורים למושג איסטני, יש לאנשים צורכים שונים, ואנחנו ניתן לו משהו צורך, מה שמתאים לנפש שלו, אבל בדברים שהם לא שייכים לאיסטני, כדי הרמת חיים גבוהה, אנחנו לא צריכים לתת לו את הצדקה. אני כמובן, מתוך זה בעצם מה הוא אומר, אני לא צריך לממן לו לא DVD ולא מכונית ולא דברים מעין אלה, למרות שהם יכולים לעשות בו מצב רוח טוב. אז אנחנו מגיעים בעצם לסוגיה שאיתה אנחנו נפגשים. אני מחזר על הפסוקים. אני מחזר על הפסוקים, שוב זה אותו אחד שכבר פרץ את מחסום הבושה, והוא הולך לבקש מאחרים. הוא הולך לבקש מאחרים, ודופק בדלת, על זה אומרת הגמרא, תנא, אם היה אני המחזר על הפתחים, אין נזקקינו, אומרת הגמרא. תניא, שפרת הגמרא, נזקקינו לכל, לא נותנים לו שום דבר. תניא, ההוא עניא, דאה במחזיר על הפתחים, דאה כדי קמדי רב פאפה. בא לפני רב פאפה, ורב פאפה לא מזקק יקרה, לא נתן לו שום דבר. אמר לו רב סמא ברידי רב יבא לרב פאפה, אם אמר לו מבדק כלי, גם אם נשחרינה לו מבדק כלי, מה עלינו כלי? אם אתה רוצה, תן לו גם מישהו אחר. אבל לכאורה מההבנה הראשונה בגמרא, זה שמי שמחזר לפתחים, אין נזקקים, כלומר אין חובה לתת לו. זאת אומרת, אם דופק ממישהו בדלת, אני לא חייב לתת לו. שהשכן יתן מישהו אחר, מישהו יתן לנו, מישהו ירחם עליו. לא אני חייב. והמעשה הזה שמובן רב פאפה, מחדל רפא אומר לו, אבל אם אתה לא תיתן, אז הוא ילמד ממעשה, או שגם הוא יגיד. כלומר, לפחות, תן לו משהו. ומקשה הגמרא, ועתני אם היה אני המחזר לתכלי נסקינו, אמר לו, אין נסקינו למתנה מרובה, ואני נסקינו למתנה מועטת. תן לו קצת. אל תיתן, אתה באמת לא חייב לתת לו הרבה, אבל תן לו קצת. אני קופץ רגע למאירי, אחרי נעזור לרש. המאירי נותן לו הסבר למה באמת לא צריכים לתת לו הרבה. אומר המאיר, היה מחזר על הפתחים מניסקין למלא חסרונו, ובכל מקום נזקקינו למתנה מועטת. אף על פי שאין בו בכדי חייו, והנימוק הוא פשוט, שהרי מכיוון שהוא מחזר על הפתחים, פרוסותיו מצטרפות מכאן ומכאן לכדי חייו. זאת אומרת, מכיוון שהוא כבר פרץ למחסום הבושה והולך להרבה אנשים, כל אחד ייתן לו 10 שקלים, 5 שקלים, סך הכל כשהוא יסתובב ויעשה את היומית שלו, הוא יגיע למה שלדי מחסורו. אם הוא לא פרץ למחסום הבושה ורק לי זה נודע, אז אני אתן לו, אני אגבי דלקה, אני אתן לו די מחסורו, אבל אם הוא פרץ במחסור הבושה, הוא יגיע בסוף לסכום שאותו הוא צריך, ולכן אני אתן לו מתנה מועטת. מה זה בדיוק מתנה מועטת? נגיע בהמשך. אבל, נחזור רגע לרשי, עכשיו נקור 12, אומר רשי, אין נזקקים לו, הכוונה לתת מעות מן הקופה, אחרי שלמד לחזור על הפתחים, דיו בכך. אומר רש"י, ואנחנו נגיד מראש שזו דעתם של רוב הראשונים, גם תוספות במקום, גם הראש, גם חלק מההבנות ברמב"ם, שזה נגיד להמשך, שאומר, מה שכתוב אין נזקקים לו זה אדם כזה לא מקבל מקופה של צדקה, וזה נסביר רגע טיפה יותר בהרחבה. צורת הצדקה שאמורה להיות בנויה בעם ישראל, לפי איך שחז"ל מתארים אותה, מתחלקת לשני סוגים. סוג אחד, זה דברים שהחברה כחברה צריכה לדאוג לאנשים החלשים, כאלה שנמצאים במצוקה כלכלית, וסוג אחר זה אדם שתופס של עזמה ובמצוקה שלו מתמודד לבד, עושה עובר מדי את הדלת ומבקש עזרה. המושג הזה שקובעת הצדקה, המושג שיש עליו כמה וכמה סוגיות, הוא קצת פחות מצוי בזמננו, למרות שגם בזמננו הוא מצוי. אנחנו פחות פוגשים אותו, זה לא כמו בזמן חז"ל. וזה היה איסוף קבוע, מיסים קבועים בדרך כלל שנגבו מבני העיר אל הקופה של הצדקה. היו יש כמה סוגים, היה תמחור, היה קופה, היה איסוף של קופה שמתחלקת פעם בשבוע, כזאת שמתחלקת פעם ביום וכזאת שמתחלקת פעם בשנה. ובכל אחד מהם היה סכומים שבהם לפי זה היו דואגים מהקופה הזאת לעניי העיר. נגיד בהמשך, אולי ביום רביעי, אולי בשיעור אחד אחר כך, אנחנו נדון בזאת השם האם כשאני נותן מס הכנסה, שבאופן עקיף מגיע גם לעניים, הוא מגיע לביטוח לאומי, האם אני יוצא בזה בזה חובת מצוות צדקה? זאת אומרת, האם זה דומה לאותה קופה של צדקה? והייתה גבייה, יש איזו סוגיה, איזו תשובה מעניינות בגאונים, אבל ראשון נראה את זה בהמשך, איך לגבות את המשקינים, לגבות יותר מהעשירים, או לגבות מכולם אותו סכום, המושג הזה בסופת הצדקה זה סל כזה שבו באופן קבוע אנשי העיר תורמים אליו, זה דבר אחד, וכמובן מי שמתנדב ייתן לאותן עמותות כאלה, אותה קופה של צדקה, תהיה שיחלקו לעניים. אז זה בא רש"י ואומר, שמובר את הגמרא, שאני שמחזר על הפתחים ויכול להסתדר לבד, על זה הדברה אמרה, לא ניתן לו מהקופה של צדקה, כי הקופה של צדקה תפקידה לעזור לאנשים שהם לא פורצים את מחסום הבושה, שהם מסכנים כאלה, שקועים בתוך עצמם, אליהם באים הגורמים הסוציאליים בקהילה, שיש להם את הקופה של צדקה, והם עוזרים לאנשים האלה. מי שפרץ את מחסום הבושה כבר יפוג בדלתות, והוא יסתדר לבד. אבל אם אני הבן אדם שהבית דופק לי אני בדלת, לא לי אמרו, אז ייתן לו. אמרו לגבי צדקה, את הכסף מהקופה, אז ייתן לו אותו אני. אבל כשהוא דופק אצלי הבית, אני צריך לתת לו כמובן ביד נדיבה. כי בעצם לפי רש"י, שוב ברוב הראשונים, החידוש היחיד של הגמרא זה שמהקופה לא ניתן לו אותו אחד, וגם בזה אומר רב שמה לרפפה, אם אתה גבי צדקה לא תיתן לו, אנשים יגידו, אתה למה רפפה לא נותן לו? כי בטח שקרן. כי הוא רמד, זה לא קצת, מהקופה של צדקה. כי את האנשים לא יחשדו בו, אבל הוא פשוט יסתובב ממקום למקום, ויאסוף לעצמו קטע, אבל כשיספוג אצלי בבית, אני אתן לו 50 שקל, לא אתן לו רק שקל או שניים. אבל הטור מביא מחלוקת ראשונים בנושא הזה. אומר הטור, ואני המחזר על הפתחים, כתב הרמב״ם. מה זה? שוב, אני אחלק לשני שלבים. שלב אחד זה הקופה של צדקה, זה סוג אחד שאפשר לתת עניים כסף. בתרגום שלנו כל מיני עמותות חסד למיניהם. סוג שני זה שאני דופק אצלי הבית. מסביר רש"י את הגמרא, שמה שהגמרא אמרה היא שאם היה עני המחזר לפתחים, אמרה הגמרא לאדם שכבר מסתובב לבקש צדקה לא ניתן לו מקופה של צדקה. תפקידה של קופה של צדקה זה לדאוג לאלה שלא רוצים לחזר לפתחים. או מצד בושה, או מצד עצות, אפילו לא משנה כרגע למה, הם לא מחזרים על הפתחים. לאנשים האלה מכוונת הקופה של צדקה. אבל אם האדם הפרטי כבר עזר אומץ והולך ומבקש צדקה, אז מהקופה ניתן לו רק מתנה קטנה, אבל כשיבוא אל כל אחד מאיתנו הביתה, אנחנו צריכים לתת לו סכום משמעותי, סכום מכובד, יפה, כדי למלא את מחסורו. כלומר, הפתור היחיד זה לא לתת לו מהקופה, אבל כל אחד כן ייתן את זה. אתם צודקים באופן תיאורטי, אבל אני אגיד הערה שפשרה בכלל אני רוצה שתדקה לכל מי ש... אני ברוך שאני לא מכיר את זה מקרוב, אבל לכל מי שמכיר את זה קצת איתה יותר מקרוב. אנחנו כל כך הרבה חושדים בעניים הנצלנים, אבל ברוב המקרים אנשים פשוט מתביישים, לא יודע שהם נצלנים. הם או ביישנים או מיואשים. והחשד שלנו שוב זה אנשים יגידו, ינצלו את זה, הוא חשש יחסית קטן. א', הקופה של צדקה לא נותנת לו כאלה סכומים גדולים, כלומר אם הוא היה מחזר לפתחים, הוא הרבה פעמים היה יכול לאסוף יותר כסף, שוב, חברה שהיא לא חברה פחדנית, שהיא לא פותחת את הדלת. אם תדועה בחברה יהודית נורמלית ובריאה, שדופקים בדלתות, זה הרבה פעמים אנשים מגיעים נגיד ליישובים, והם מגיעים כמות רחוקים, ויודעים שכל מקבלו סכומים מכובדים. כי בחברה דתית, זה ידוע מנתונים במשך שנים שעושים, בביטוח לאומי, שנותני התרומות באופן לחלוטין הפרופורציוני זה הדתיים. כלומר, האדם הדתי שמצווה המצוות הצדקה נותן צדקה, נותן תרומות בכמות שהיא לגמרי לא פרופורציונית לסכומי הכסף שהוא מרוויח. ולכן בחברה יהודית בריאה ונורמלית, אדם ידע שאם הוא ילך לאסוף צדקה, הוא יקבל די הרבה כסף. לחכות שהגבי של צדקה יבוא אליו ויזהה אותו, וייתן לו כל שנה, וגם לא יציג לו תנאים, כמו רבי חנינה, שסוג של גבי של צדקה כזה, להגיד לעצמה, אתה צריך לראות ברמת החיים, אנחנו לא כל כך צריכים לדאוג לנצלנים, אבל אתה צודק שזה עלול להיות, ואם כן, אז תפקיד הקופה של צדקה, זה לא שאם האדם הוא נצלן ועצלן, כמו שעסקנו בשיעור הקודם, אז אנחנו נגיד לו, אתה לא מקבל, אם אתה לא עושה מאמץ. אומר אותו, בעצם יוצא מהדברים של רש"י, ותוספות וראש, זה שכשדופק אצלי בבית מישהו, אני צריך לתת לו סכום יפה. לא מתנה קטנה, אלא מתנה מרובה. מה שאתה מגיש לו בכנסת?
כאילו
הוא עובר מהאנשים. לכל אגן, כן, אותו עיקרון. מדרג הגבאי של צדקה לא ייתן סכומים גדולים, כי הוא יודע שהבנם יכול להשתובב. אבל כל אחד שפוגש עניים, בשלב הזה, אנחנו נראה שנעבור עוד סף, זה לא בדיוק כך, אבל באים עניים, דפקים עצמו בדלת, או באים לבית כנסת, אני צריך לתת סכום יפה, מתנה יפה. כמובן, מתנה יפה זה לפי היכולת שלי. אם אני אדם עמיד יותר, ייתן מתנה יותר מחובלת, יותר 100 שקל, אם אני אשתימת קשר, אני אתן לו רק 5 שקל. אבל הטור מביא שיש דעה אחרת. אומר הטור, ואני וחזר על הפסים, כתב הרמב״ם, הם נותנים לו מתנה מרובה אלא מתנה מועטת, ואסור להחזיר לעני השאר ריקם, אפילו הם נותנו אלא גרוגרת אחת, שנאמר, עד ישוב דח ונכנע. הרמב״ם לא מזכיר בהלכה הזאת שמדובר על גבאי של צדקה. ולכאורה, כשיש אני המחזר על הפסחים, כתב הרמב״ם שם בהלכה זין, שאני גם כאדם יחיד לא אתן לו מתנה מרובה, אלא מתנה מועטת, כמו הנימוק של המאירי, כי הוא פשוט יסתובב אצל הרבה אנשים, והוא יעטוף לשבום. כשהרמב״ם מאיר, שצריך לתת לו לא להשיב את השואל, להחזיר את השואל ריקם. ואת מי שמבקש, תמיד ניתן לו משהו. גם מצד זה שזה מבייש לבקש, ולכן, נראה לו איזושהי הענות, איזושהי נחמדות, שאנחנו לא מתענים מצבו, וגם בגלל שהוא כן מסתמך על זה, שמכל אחד הוא שוב קצת. ולכן תן לו לפחות גורגרת אחת על איזשהו דח ונכנע. כלומר, לפי הרמב״ם, אם דופק אתנו מישהו בבית, וכי איך שאתו מציב אותו, דופק אתנו מישהו בבית, נספיק לתת לו 2-3 שקלים. ולשון הראש, הם נותנים לו מן הקופה מתנה מרובה, דווקא מהקופה, אלא מתנה מועטת. משמע דאג הבית, זה דע ואז הטור מחלק בין הרמב״ם שהגיד שאדם פרטי גם לא צריך לתת הרבה כסף, לבין הראש שאומר שאדם פרטי כן צריך לתת מתנה יפה. הוא מסיים הטור, הוא מסתבר כדברי הרמב״ם, שעל כל אדם קאי, כיוון שהוא מחזר על הפסחים, אין האחד צריך לתת לו את כל די מחסורו, כי יהיו הרבה אנשים שיתנו. לפי הטור, מדובר בו במחלוקת ראשונים, שאומר הטור, אני סובר כמו הרמב״ם, ששנינו סוברים, שגם אדם יחיד שהוא מדפקים אצלי הבית, אני יכול לתת מתנה קטנה, לעומת רש"י, ראש, תוספות, שיגידו שכשדפקים אצלי הבית צריך לתת מתנה יפה, מכובדת. שמה?
לא,
רש"י אמר, אין נפסקים לו לתת מן הקופה, הקופה לא ניתן לו מתנה מכובדת, כי הוא למד לחזור לפסחים, זה מה שאומר ראש. לא, רש"י אומר, לא לתת לו, מתנת הגמרא הייתה, הקשו לרב פאפה, מה, אתה לא נתן לו, כאילו, רב פאפה אמר, כתוב, אין נזקקים לו, אני גבאי של צדקה. אמר לו, סמה, כן, מה שהתכוונה הברייתא, זה עד יותר מתנה מרובה. אבל המסקנה של הגמרא, שתת מתנה מועטת. רק רש"י, תוספות ראש מסבירים, שמדובר על גבאי של צדקה, שיתן מתנה מועטת, אבל אנחנו ניתן מתנה יפה. הטור מביא ברמב"ם, שגם אדם יחיד ייתן רק מתנה מועטת. השולחן ערוך עושה כמו רמב״ם וטור. כותב, אני המחזר על הפסחים, הם נותנים לו מהקופה, סליחה, לא עושה כמו רמב״ם וטור, עושה כמו, עושה כמו ראש. אני המחזר על הפסחים, הם נותנים לו מהקופה מתנה מרובה, אלא מתנה מועטת, דווקא מהקופה נותנים לו מתנה מועטת, אבל סתם אדם צריך לתת לו לכאורה יותר. כן, את השולחן ערוך, וככה גם רוב האחרונים, הדרישה, הגר"א ורוב האחרונים, פוסקים, כמו רש"י, תוספות, שוב ראש וכולי, שצריך לתת, אני, כשדופקים אצלי בבית, אני צריך לתת מתנה יפה. אבל הבא, זה השף, בעקבותיו. פוסקים והוא הדין מכל יחיד ויחיד שמחזר אצלו. אין צריך לתת לו מתנה מרובה, וכן אתה קבח לדעת הרמב"ם וטור, והם פוסקים כמו רמב"ם וטור, שמספיק שדופקים אותי הבית לתת סכום קטן, מתנה מועטת, שוב, זה יכול להסתכל בחלק מסבירים את זה מהפוסקים, מדברים אפילו על פרוטה, אפילו לתת לו 50 שקל, יכול לתת אפילו קצת יותר, נגיד, שקל, 2-3 שקלים, וזה מספיק לעני המחזר הפתחים, כי הוא יש סכום. כבר נסכם, שולחן ערוך ועוד אחרונים ורוב האחרונים פוסקים כמו רש"י, תוספות ראש, לתת מתנה יפה, כשדופקים אצלי הבית, בך ושך פוסקים כמו רמב"ם וטור. על ההבנה ברמב"ם, הרבה מאוד אחרונים כמובן חלקו על הטור בהבנתו ברמב"ם על הדיוק שלו, כי הרמב"ם פשוט לא כתב את המילה אם זה גבאי, כלומר אין נותנים לו מתנה מרובה, הרמב"ם לא כתב אם זה הגבאי או שזה היחיד. הטור דייק, שאם הוא לא כתב גבאי או קופה, משמע שזה אדם יחיד, אבל על ההבנה שהטור ברמב"ם חלקו הרבה, אבל זה בין הדור שנפסקות הלכה. אבל, מה ברמב"ם? ברמב"ם, הרמב"ם כתב, אין נותנים לו, אני חוזר לפתחים, אין נותנים לו מתנה, מי זה אין נותנים לו? האם זה גבאי שצדקה לא נותן לו מתנה מרובה? או כל יחיד ויחידה? הרמב"ם פשוט לא כתב. הטור דייק ואמר, אין נותנים לו הכוונה שהגבאי לא ייתן לו. כי אם הם רוצים להגיד שכל יחיד ויחיד, תראה, הטור דייק, אף אחד לא צריך לתת לו מתנה מרובה, כי הוא חזר על הפתחים. אבל היו שם מעריקו קוסל הרמב"ם והמשנה למלך, ורוב התכונותי כדי הרמב"ם, וככה גם בתוסף הבין ברמב"ם ש... שהרמב"ם פשוט לא דקדק בלשונו, אבל הוא התכוון כמו שהסבירו כל הראשונים, או רוב הראשונים, שדווקא גבאי לא ייתן לו מתנה מרובה, אבל אדם יחיד. אם נסכם, שורה התחתונה שלו לפי השולחן ערוך, ברוב האחרונים, שדופקים אצלנו הבית צריך לתת מתנה יפה, לפי הבח והשח, ובוודאי אפשר להסתמך עליהם בשביל המנועים, שמצליח לתת מתנה מינימלית, כלומר, חצי שקל, שקל, שניים, יוצאים את זה ידי חובה. אלא שיש עוד דבר אחד לכולה, והוא כולה גדולה. יש עוד מושג בנושא צדקה, וזה לא אני המחזר על הפתחים, אלא אני העובר ממקום למקום. אני העובר ממקום למקום, פירושו של דבר, אדם שהוא לא מעניי עירך, הוא הגיע בכלל מעיר אחרת, והוא מסתובב בין ערים רבות כלפיו, קודם כל אני מחויב פחות כי הוא לא מעניי העיר, וגם ההסתובבות שלו היא בהרבה מאוד מאוד מקומות. על אדם כזה שהוא לא מעניי העיר, הוא מסתובב, אני גם מסתובב בארץ, כדי לאסוף כספים, אמרה המשנה בתורה בצורה מפורשת, אין פוחתים לעני העובר ממקום למקום מכיכר ופונדיון, מארבעה תאים בסלע. כלומר, זה לא בידון בדיוק כמה אנחנו מקישים את זה לסכום שלנו, לתת לו משהו בערב בסכום של כיכר לחם, ואפילו פחות. ועכשיו, כי העני העובר ממקום למקום, זה אחד כזה שהוא לא מעניי העיר, כלומר, אין לנו מחויבות לשם כלפיו, הוא מסתובב בהרבה מאוד מקומות. בואו להדגשה שאנחנו נאמר את הסוגיה בהמשך, שביחס לעניי העיר, כלומר, יש מעגלים שחז"ל לימדו אותנו של מחויבות לעשות חסד עם החברה. המעגל הראשון זה המעגל שאני חייב לדאוג לאשתי ולילדים שלי. המעגל השני זה המעגל של אחים והורים. המעגל השלישי זה המעגל של שכניו וקרוביו. המעגל הרביעי זה עניי העיר. מעגל חמישי זה עניי הארץ. מעגל אחרון זה עניי העולם. אני אחזור, אנחנו נאמר את זה בצורה מסודרת בהמשך. המעגלים האלה באים ואומרים שאני צריך לדאוג קודם כל לאלה שהם הכי קרובים אליי לידי, אני צריך לקחת עליהם אחריות ולעזור להם. לאלה שאני פוגש אותם הכי מקרוב, הילדים שלי, אחר כך למעטפת אחים, אחר כך למעטפת של שכנים, וההנחה המוסרית מסביר המהר"ל בנתיב החסד, שזה לא בגלל שאני אגואיסט, אני דואג קודם לילדים שלי. ואם אני אדאג לילדים שלי ולאחים שלי, והוא ידאג לילדים שלי ולאחים שלו, והוא ידאג, אז לא יהיו עניים בכלל. ואם אני הולך לדאוג למישהו אחר ועושה צדקה למישהו בקריית שמונה, אבל אצלי בשכונה יש אחד שהוא עני. אז אמרו חז"ל, קודם כל תהיה רגיש לאלה שלידך, שאתה קרוב אליהם, שאתה נפגש איתם, שאתה רואה אותם, ותעשה איתם חסד. כשבא אני עובר ממקום למקום מרחוק, אז האחריות המוסרית שלנו אליו היא פחותה. א', כי יש אנשים יותר קרובים שמכירים אותו ואמורים לקחת עליו אחריות, ב', הוא גם מסתובב בהרבה מאוד מקומות. לכן עליהם באו חז"ל ואמרו, שאני עובר ממקום למקום, אפשר לתת לו מינימום. חלק גדול מהעניים שאנחנו פוגשים היום, עונים על הדבר הזה של אני עובר ממקום למקום. ועל זה רק נאחד לסכם. כלומר, אם מדובר באדם אפשר לקרוא לו, אני אראה לך כלומר, מהקהילה הקרובה, מהאזור הקרוב, שבא ודופק בדלת ומבקש צדקה, על אדם כזה אנחנו צריכים לקחת יותר אחריות ולתת לו מתנה יפה, אומר השולחן ערוך. בשלב הבא אומרים שאנחנו אפילו פטורים גם מזה, אפשר לתת לו מתנה מועטת, אבל לתת לשולחן ערוך, לתת לו מתנה יפה. אבל אם מדובר על אדם שהגיע ממרחקים, שאנחנו לא מכירים אותו, לא מהאזור, יש לו שכנים, יש לו מכרים של אנשים שאמורים לקחת עליו אחריות, אנחנו פחות מחויבים כלפיו ויכולים לתת ידי חובה ומתנה מועטת. כל זה ולתת ידי חובה, אבל כמובן שאם אנחנו אנשים טובים, ואנחנו, כמו שראינו בשיעור הקודם, מקבלים מידע על זה שהאדם הזה הוא באמת ישר והגון ונזקק, אז בוודאי גם מגיע אדם מחוץ לארץ, אז ניתן לו 200 שקל ו-300 אם אנחנו מסוגלים. אבל אם אנחנו לא מסוגלים, קודם כל שאת הכסף שלנו, את המתנות היפות, ניתן לעניי העיר, וכלפיהם אנחנו צריכים שוב להתאמץ ולעזור להם יותר מאשר מאגדים אותם. בדיוק, ומכאן לתת קריאה רבתי לכל מי שיש לו אפשרות לתת ממעשר הכספים שלו למעברי חושב הוא עובד למרות שעשו לעבוד בעזר, אבל כל מי שיש לו צדקה לתת יש לו מעשר כספים, יש את גמח שאול שדואג לעניי הישיבה משניתה שמועבר להם בין אם זה אברכים, בין אם זה בחורים, ולכן כל מי שיכול, האחריות הראשונה שלו באמת על אלה שנמצאים במעטפת שלו, ואנחנו נדאג לעצמנו, לא נצטרך לחפש תומכים חיצוניים שיעזרו לאותם אנשים. בדיוק המעגל הזה שלו, אדם בקהילה שלו, זה אותו עיקרון, זאת אומרת, אם הקהילה שלנו זה קהילת הישיבה, השבוע התקשר למשל מישהו, על איזשהו בוגר של הישיבה, חבר שאיתו בפלוגה, והם יודעים שמצבו הכספי לא טוב, והחבר בפלוגה עשו כסף, הוא כמובן מבקש דקה מאף אחד, הוא צדיק וענה וצנוע ומשפטי גמועת, אבל הם זיהו את זה עליו ככה בשיחות שמצבו קשה, והחבר בפלוגה עשו כסף, ושהוא שר לי את הכסף שנעביר לו את זה בצורה עקיפה כזאת שלו, שהוא לא יודע שזה מהם. זה, זה יכול להיות החברים בפלוגה, זה חלק מעניי עירך, זה כמובן החבר מהישיבה והאנשים בשכונה שאיתם אני נמצא. יש עדיפות ראשונה לעמותה שמטפלת בגורמים בבעיות סוציאליות באזור. כמעט בכל אזור יש אנשים, בין אם זה מהרב המקומי, ואז גורמים סוציאליים ואנשים טובים בקהילה, שדואגים לאלה שמצוקה בקהילה. כמעט בכל מקום יש עמותות כאלה, גם בקרני שמונה של קרן ששנים רבות מנוהלת פה, שאחוריה עמד הרצל, שני ראש המועצה, והרב הלוי, שדואגת לבדוק יחד עם גורמים סוציאליים במועצה, מי האנשים הנזקקים, ומעבירים להם תמיכה קבועה מכל מיני סוגים. כמעט בכל קהילה יש כדבר, להם זה החשיבות הראשונה לתת. למרות שאנחנו נראה עוד דירוג, כלומר שיש הבדל בין אם אני שהוא תמיד חכם, סתם אני נראה את סדר הדירוג. אחר כך אני נותן למעגלים רחבים יותר, כי איזה מקרה יקבלו כסף גם ממטולה וגם מדימונה וגם מכל מיני מקומות, ולכן קודם כל אני אתן לקרן המקומית, כי היא לא תקבל כסף מבחוץ, היא לא תקבל כסף ממטולה, היא תקבל מאנשי המקום, ולכן אנשי המקום צריכים לעזור קודם כל לעניי המקום. למרות שהיום אנחנו קצת המושג של מקום משתנה כי היכולת שלנו להתנהל היא השתנתה לגמרי ואף על פי כן מי שיש לו בעיה, אנשים שניתן לידו, אלה שרואים אותו, בדרך כלל אלה שעוזרים לו. לכן קודם כל אתם בגורם בקהילה ואחר כך הם מעגלים לכם. לא הבנתי, מה זה מה? עיקר הדוגמא זה מינימום, זה סכום של כמה יעלך. שלושה שקלים, ארבעה שקלים. מה זה? מתנה מועצת. מתנה מועצת, זה דומה למתנה מועצת. אם אנחנו נסביר שמתנה מועצת הכוונה פרוטה, כמו שאנחנו נעשה בעוסקים, אז נכון. אבל, וגם על אני עובר מקום למקום, חלק מהראשונים מסבירים שמדובר שהגוון, הקופה, ייתנו לו כיכר ופוליון. אני אפילו כאדם פשוט יכול להיות גם פחות מזה. כלומר, הנתון הזה של אני עובר מקום למקום, זה אחד עוד יותר שהוא לא במעגל המחויבות הראשונה שלנו, וגם יש עוד יותר אנשים שיעזרו לו, ולכן אני יכול לתת לו סכום עוד יותר קטן. העיקרון, שתמיד, תמיד צריך להנחות אותנו, שהרמב"ם כותב, אסור להשיב פני אדם רעיקם. אז מי שבא, תמיד צריך לתת לו משהו, אם הוא מהאזור, או במעגלים, זה לא יכול להיות דווקא תמיד באזור אותם, אלא במעגלים שאני יכול להזדהות איתו ולעזור לו, אז אני צריך לתת לו מתנה יפה יותר, אומר שולחן ערוך. לפי הבא והשאר, אתה עושה את זה חובה במין מתנה מועטת, אם הוא מגיע למקום רחוק או בדברים שלא מקשורים אליי, ויש מישהו אחר שייתן לו, אני יכול להסתכל במתנה מועטת, אבל תמיד צריך לתת משהו. עשינו בבית גרוגרות שיהיה לכם לתת לעניין שלהם.
גם
בעיקרון גם אם באים אליי הרבה אנשים, אבל אנחנו, בשיעור הבא אנחנו נראה כמה כסף אני צריך להוציא. זאת אומרת, אם אני אלך ברחוב, אני אלך בכותל, ירוקנו לי את הקופה, ועוד בכל מיני מקומות. אז לכן השאלה, כמה כסף סך הכל אני צריך להוציא מהצו שלי, ואני צריך לתת לכל אחד, לא צריך לתת לו די מחסור, לתת לו קצת. אבל אם יש לי פה המון המון עניים, ובאיזה שהוא שם רוב נתינות אני עלול להפוך להיות עני, זה נכון, אפילו שרוב.